מה המצב? אנחנו עם פרק נוסף של 30 דקות או פחות, תחום שהרבה הרבה הרבה זמן לא התעסקנו איתו, תחום מאוד מאוד מעניין שרלוונטי, נראה לי לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, ואחת מאיתנו ואחד מאיתנו. לפני שנכיר את האורח שלנו, נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט, גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט, אז אתם מוזמנים להציץ שם ולהזין לנו איפה שאתם מעדיפים. אז בואו נשים מוזיקה ונכיר את האורח שלנו. שלום למתי גיל.
שלום אביב.
מה המצב?
אני בסדר.
המנכ״ל...
כמה שאפשר.
כן, המנכ״ל של איון לאבס.
נכון.
מה זה איון לאבס?
איון לאבס זה Venture Studio. Mm-hmm. למעשה זה סטודיו להקמה של סטארט-אפים בתחום mm-hmm. של בינה מלאכותית בפיתוח תרופות.
בינה מלאכותית בפיתוח תרופות.
Tech for Bio.
אוקיי, אז נכנסתי לאתר שלכם קצת כזה ככה. בכל זאת.
אתר יפה, נכון?
אתר יפה. כמעט כל חברות התרופות שאני מכיר איכשהו מעורבות, נכון? אסטרזנקה, מרק, פייזר גם?
פייזר, אכן.
מי עוד? טבע?
טבע.
אוקיי.
אמזון, בצד של הטק.
אוקיי, בסדר.
שני קרנות און סיכון.
כן.
אמיתי ואיזרל ביוטק פאנד, וגם עם תמיכה שאנחנו מאוד גאים בה מהרשות לחדשנות.
אוקיי, אז בואו תספר לי קצת מה זה הוונצ'ר סטודיו הזה, מה זה אומר.
אז וונצ'ר סטודיו זה למעשה סטודיו להנבטה של סטארט-אפים, וכל סטארט-אפ שאנחנו מקימים, אנחנו למעשה מקימים אותו שנותן מענה לאתגר ענק בתחום של גילוי ופיתוח תרופות.
אוקיי.
באמצעות טכנולוגיה חישובית. עכשיו, למה טכנולוגיה חישובית, ולמה זה בכלל רלוונטי לתעשיית הפארמה? אנחנו יודעים היום שתרופות עולות הרבה כסף.
כן.
העלות של התרופה זה כתוצאה מכך שאנחנו מפתחים אותה למשך למעלה מ-10 שנים בממוצע, קרוב ל-2 מיליארד דולר בממוצע, וזה רק עולה.
2 מיליארד דולר השקעה לכל תרופה.
עכשיו, למה זה כל כך הרבה? גם כי עולה הרבה מאוד לפתח את התרופה, לעשות אותה בניסויים קליניים וכדומה.
כן.
אבל בעיקר, כי אנחנו משלמים גם על כל הניסיונות שלא מצליחים. כי ברגע שהתחלת לנסות תרופה בבני אדם, יש לך 10% סיכוי להצליח להביא את זה לאישור של ה-FDA, הגוף הרגולטורי, ולמכור אותו ולהנגיש אותו למטופלים.
אוקיי. 10% סיכוי?
10% סיכוי.
כלומר, אחרי שניסיתי לעכברים וקופים וכבשים וסוסים?
אחרי שעשית מעבדות, עכברים, וכמובן אנחנו פתרנו את הסרטן הרבה פעמים, גם בעכברים, גם בקופים וגם בהכל, אבל לא בבני אדם. כי אנחנו יודעים אחר כך שצריך לבדוק את זה בבני אדם בשלושה שלבים שונים, כולל בניסויים מאוד ענפים וגדולים, שרובם ככולם, 90% מהם, מהניסויים ומהניסיונות לא מצליחים.
אוקיי, אז...
עכשיו, פה ההזדמנות.
כן.
כי אם אתה לוקח את כל הדאטה, והרבה דאטה, מארבע חברות פארמה, ושם אותו ביכולות ענן, עם יזמים ויזמיות מצוינים מישראל בתחום הביוטק ובתחום ה-AI, ושם אותם ביחד, אתה יכול לפצח את התהליך הזה והשרשרת הזה, לעשות את זה יותר יעיל, יותר מהר, יותר בזול, ולהנגיש תרופות חדשות לגילוי של תרופות חדשות, למחלות מחלות שאין להם כרגע תרופות, וגם לעשות את זה יותר בזול ולהנגיש אותם יותר בזול.
אוקיי, אז תכף נחזור לאיון לאבס, בואו נכיר אותך. אני שומע איזה שעריות של מבטא?
שעריות של מבטא, מארצות הברית.
אבל ממש, ממש בקטנה.
תראה, 6 שנים בצבא, אחר כך 4 שנים ממשלת ישראל, 10 שנים בטבע, זה קצת מוחק את המבטא בגדול, אבל אתה יודע, כשאני מתרגש, פוגש אותך, אני טיפה...
יוצא לך.
טיפה יוצא לי המבטא.
יוצא לך אמריקאי.
הירושלמי-אמריקאי, כן.
ירושלמי גם. מאיפה בארצות הברית?
מאוהיו, אמריקה אמיתית.
וואו.
כן, כן, אוהדי לברון.
יפה. קליבלנד עצמה?
קליבלנד וקולומבוס, כן.
קולומבוס, אוקיי. ומה, בגיל 18 עלית לארץ?
גיל 13 לבר מצווה, עם המשפחה, עם האחים וההורים, ואנחנו פה מאז כל השבט, כמו הרבה ירושלמים היום בתל אביב.
אוקיי.
אבל בסופו של דבר חיים כאן מאז.
מציונות, מיהדות, משילוב, מה גרנו?
ציונות ושליחות.
ושליחות.
זאת אומרת, גרנו כמשפחה יהודית, מסורתית, קונסרבטיבית, עם זהות ותחושת שליחות לעם היהודי ולישראל. היינו פה קיץ ב-91, קיץ מעניין, אחרי מלחמת המפרץ.
מאוד.
הראשונה, ואז היינו פה אחרי קיץ, החלטנו כעבור שנה לעשות עלייה לארץ. אני כמובן כילד בן 12 שהיה לי מאוד טוב בקולומבוס אוהיו, לא רציתי לעלות, לא רציתי לעזוב את החברים, ההורים איכשהו שיחדו אותנו, אמרו טוב, יהיה בסדר, יהיה כבלים, תוכלו לראות את הטלוויזיה, תבקרו את
כבלים, נכון,
כבלים, אז כן, כבלים. אז היה עוד שני ערוצים או 30.
כן.
אז בסופו של דבר החלטנו לנסות את זה לשנה, לקח לי בערך חודש להבין שפה זה הבית. מהרגע שנחתנו כאן הבנתי מה זה להיות רוב במדינה יהודית, ומה זה להיות מיעוט במדינה שהיה לנו מאוד טוב בו, אבל בסופו של דבר היא לא שייכת לנו.
כן.
אז החלטנו להישאר.
כבר אז, בגיל 13, בתקופה יחסית שקטה, שהעדה לישראל הייתה חוצת מפלגות, חוצת מגזרים בארצות הברית, בטח אחרי מלחמת המפרץ שהיה הרבה העדה למדינת ישראל, תראה, כבר אז הרגשת מיעוט?
כבר אז הרגשתי, לא ידעתי מה זה להיות מיעוט, עד שחייתי במדינה שבה אני רוב.
כן.
עכשיו אני אמחיש לך את זה מהדוגמה הכי פשוטה שיש. חיינו במדינה, במשפחה, מאוד ליברלית, מאוד פתוחה, מאוד פרוגרסיבית בארצות הברית,
כן.
שכולם כמובן, כל בני אדם שווים בפני האל, אבל תמיד ההורים אמרו לי, כולם שווים, אבל אתה תכניס אישה לא יהודיה הביתה, ותעשה לה דייטינג, וזה כף רגלה לא ייכנס לבית.
כן.
אם זה דייט. אם זה חברה, סבבה.
Okay.
אם זה דייט, לא. באנו לארץ, זה בכלל לא סוגיה. אתה בא לשכבה של 120 ילדים, וכולם יהודים. אז זה בכלל לא סוגיה. ואז אתה מבין, אתה מסתכל למעלה למטה, לשמות הרחובות. אני חי בין שבט ראובן לשבט נפתלי ברחוב דן. בארצות הברית, אני בקסינגהם את קסידי בי סיינט גודס on the Brentwood Road.
כן.
אין לזה שום קשר אישי להיסטוריה והשייכות שלי. הרגשנו שייכות. זה מקום שיש לה משמעות. ואני כבר בגיל 13, שזה שנה גם עם הרבה מאוד משמעות להפיכה לבר מצווה, והבר מצווה היה בכותל ולא בבית כנסת האמריקאי, הרגשתי כבר את השייכות הזו, והחלטתי שאנחנו לא חוזרים.
כן.
זאת אומרת, ולשמחתי, ההורים תמכו בהחלטה הזאת.
אוקיי, וגיל 18, לאיפה מתגייסים?
אז אני, יש לי עין עיוורת. הניסיונות שלי לשכנע את הצבא, שגם משה דיין היה יכול להיות קרבי, זה לא צלחו לצערי. אז הלכתי ליחידה לקשרי חוץ, רציתי לנצל את האנגלית, ולהיות כמה שיותר קרבי, וכמה שיותר קרוב לצד המבצעי. אז הייתי ביחידה לקשרי חוץ, 6 שנים בתור קצין. בביקת הירדנים, הירדנים, 4-5 שנים אחרי ההסכם שלום, זה היה מאוד מעניין לשן סיגריה פתאום עם קצינים ירדנים, רק כמה שנים אחרי שהאבות שכולנו כנראה נלחמו אחד נגד השני. אחר כך, אחרי הקורס קצינים, הייתי בלבנון למשך 3 שנים, טיפה בתוך לבנון, לפני הנסיגה ואחרי הנסיגה, תוך כדי הנסיגה, זו הייתה תקופה מאוד מעניינת. והסכמתי לחתום עוד שנה אחר כך כדי לעזור במאמצים לעבוד מול האמריקאים, בתאום המבצעי, סביב הכניסה שלהם לעיראק, וכל התרחישים שלשמחתי לא קרו, של נפילת טילים מעיראק לישראל, הם הגיעו לכאן, שותף אמיתי, עד היום אנחנו רואים את זה, מוכנים לפרוס פה כוחות להגנה לישראל, גם האינטרסים שלהם, וגם מתוך המחויבות שלהם אלינו, ואנחנו למעשה, אני הייתי חלק הקמבץ שניהל את כל השיתוף פעולה הזה.
מדהים, אוקיי, מתגייסים, משתחררים מהצבא, אחרי 6 שנים, מה עושים?
מטיילים קצת.
כן.
ואז אחר כך הלכתי ללמוד משפטים, ובשנה ב' שלי קיבלתי טלפון ממישהו שהיה מפקד שלי. אמר לי, תשמע, אבי דיכטר הולך להיכנס שבוע הבא לפוליטיקה, הולך להצטרף לאריק שרון, הוא היה ראש השבק, אם אתה זוכר.
כן.
כאילו, כך הוא שאל אותי אם אני זוכר, אמרתי, כן. בוודאי, מכיר אותו. הולך להיכנס לפוליטיקה, הוא מאוד קרוב לאריק, יהיה חלק מהכברת שלו, יקים איתו את קדימה, יהיה שר כנראה בממשלה, בהנחה שינצחו, והוא מחפש קמבץ, אז המלצתי עליך. אז אמרתי בהתחלה לא, אמר לי, תשמע, תחשוב על זה סוף שבוע, תחזור אליי. אמרתי, אני מאוד עמוס וזה, אבל התחלתי להתייעץ עם חברים, וחבר אמר לי, יצא עד היום, שאני זוכר את זה היטב, הוא אמר לי, תשמע, אתה מטומטם, אתה תלמד להכיר את המדינה כמו שלא הכרת קודם, וגם אם אתה חושב שאתה מכיר את המדינה, אתה תכיר את האוכלוסייה, אתה תגיע ליישובים, אתה תשמע את הסוגיות, תכיר את האנשים. אמרתי, זו ההזדמנות שלא חוזרת על עצמה. אז החלטתי שכן, הצטרפתי אליו בתור הרעלה שלו, גם לתקופת הקמפיין, ואז אחרי שהוא זכה, זה כבר לא היה אריק, זה היה אהוד, אבל בסופו של דבר הצטרף כשר בממשלה,
איזה שר הוא היה?
שר ביטחון פנים.
אה, וואו. כן, אוקיי.
תקופה מאוד מאתגרת, תיק היה, מאוד...
נראה לי, אין תקופות לא מאתגרות, בטח בתיק הזה.
תיק מאוד מעניין, כן. אבל אני חייב להגיד, בראייה לאחור, אם אני עושה reverse engineering, כמו שאנחנו עושים הרבה בהייטק, אני מסתכל על הרפורמות, איך שר שהוא מומחה תוכן, שחדור מטרה לעשות טוב למדינת ישראל, ולהשתמש בכל הכלים שדרשותו, כדי לעשות רפורמות טובות בתיק שלו, איך הוא עשה מהפכה. הוא הקים את להב 433, הוא הקים את הרשות להגנת עדים, העביר את כל הכלייה לשבס, אחד אחרי השני, באמת עשה רפורמה בתקופה של 3.5 שנים, ובאמת קיבלתי שיעור לחיים, איך קובעים אסטרטגיה, מניעים מהלכים מאוד ממוקדים, כדי לשפר ארגון שאתה מופקד עליו.
אוקיי, 3.5 שנים עברו, בחירות, נתניהו עולה לשלטון, נכון? אנחנו מדברים על 2009?
2009, וכבר האמת, שנייה לפני הבחירות, הודעתי לשר בזמן, לאבי, אמרתי לו שאני צריך לעשות פסק זמן, אני צריך לחזור חזרה להשלים את הסטאז'.
כן.
הוא התנה את ההצטרפות שלי ללשכה בכך שלא אפסיק את הלימודים.
אוקיי.
אז אמרתי לו, כמו התנאי שלך, גם אני מתנה לך, שאני צריך לעשות את הסטאז' ולגמור את ההכשרה.
צריך לעשות התמחות באיזה משרד עורכי דין או מה שזה לא יהיה.
אז החלטתי לא על משרד עורכי דין, החלטתי ללכת לחברת טבע.
אוקיי.
הלכתי לחברת טבע, כי הבנתי שאני לא רוצה לעבוד כעורך דין, אבל אני רוצה את הרישיון. וכשהייתי אצל אבי בלשכה, היה לי באמת את הכבוד בגיל מאוד צעיר, להיות עם כיסא ליד השולחן, שכל מקבלי ההחלטות, על ההחלטות הכי רגישות שיש את המדינה.
כן.
והרגשתי שיש בכך זכות, אבל שאין לי את הכלים באמת להשפיע כמו שאני רוצה. וראיתי איך הוא, דווקא בתור שר, שהגיע אחרי שהוא היה ראש שבק, הפקד על ארגון, ניהל תקציבים, גייס אנשים, בנה ארגון, בנה אסטרטגיה, כמה הוא יכול להשפיע לחיוב. אמרתי, כזה אני רוצה להיות. ואת הכלים האלה אני ארכוש מהתעשייה. אני אלך לתעשייה, אני אנסה להתברג לתפקידים בכירים יחסית, אני ארכוש את הכלים האלה, ותעשיית הבריאות מאוד קסמה לי, בגלל השליחות שיש גם בתעשיית הבריאות, שבכל דבר שאנחנו עושים, שהוא לטובת החברה, היא גם לטובת הסוסייטי, היא גם לטובת החברה כפול,
כן.
לטובת האנושות. אם אתה מצליח בפריצת דרך בתרופה, אתה גם עושה טוב לאנושות.
תראה, על הנייר זה נכון. יהיו כאלה שיגידו שיש גם בתעשיית הפרמה בעיות ועניינים, אולי נדבר על זה בהמשך.
לא מכיר תעשייה בלי בעיות, זה לא מכיר קונצנזוס בשום נושא בישראל בפרט, אבל אפשר לדבר על הכל.
אז מה, הגעת למחלקה המשפטית בטבע כדי לעשות התמחות?
כדי לעשות סטאז', ואז ביקשו ממני לחזור אחרי הסטאז', ולהיות ה-Chief Operations Officer, יש לי איזשהו מוטיב כזה שלהיות תמיד קמבץ או קצין אגם.
כבר C-Level.
כן, כן, כבר להיות חלק מההנהלה המשפטית הגלובלית, זה ארגון שלפחות אז היה 350-400 אנשים עם הוצאות של מאות מיליוני דולרים מסביב לעולם, היה צריך לעשות בו סדר.
כן.
טבע צמחה מאוד מהר, בין היתר גם עם מיזוגים ורכישות, היה צריך לעשות סדר, לבנות שם ארגון, היה יועץ משפטי, זיכרונו לברכה, שביקש ממני לעזור לו במשימה הזאת, ועשיתי את זה למשך הרבה מאוד שנים.
כן. בתקופה הזו, עליות וירידות בטבע,
כן,
מהחברה של המדינה, ממניה שכל אחד החזיק, למשבר מאוד גדול, שינויים בהנהלה, נכון?
נכון, ויצא לי לעבוד עם מספר מנכלים, מאוד כן. שונים, כל אחד מצוין וכל אחד קצת שונה,
כן.
בהחלטות שלו, חלק מההחלטות יותר טובות, חלק מההחלטות פחות טובות, אבל הייתי שם למשך כמה שנים, ובכל העליות וגם המורדות וגם ההתייצבויות וגם המשברים, כולל הפגישות עם נתניהו, שבסופו של דבר קור שולץ מתוך, כמנכ״ל טבע, מתוך מחויבות להשאיר את החברה בישראל, החליט לייצר לישראל גם ודאות על מה יקוצץ בישראל, אבל גם מה יישאר בישראל.
כן.
וזה למעשה היווה הזדמנות גם לבוא ולהגיד, חלק מהדברים שנמשיך לעשות בישראל, והוא התחייב על כך לראש הממשלה, בפגישה שרק הוא ואני היינו בו, מהצד של טבע, הוא בא והתחייב, הוא אמר, אני אשאיר את החברה כחברה ישראלית עם הנהלה בישראל, ואני חזק את ההנהלה בישראל דווקא, ואני אמשיך לייצר פה, אבל קצת פחות מקודם, כי בכל זאת אנחנו חברה כלכלית במשבר, ושלוש, נחזק את המחקר ופיתוח בישראל. וזו הזדמנות שיכולנו לחזור חזרה לשורשים של טבע גם, להתחיל להשקיע מחדש בישראל, באקוסיסטם הישראלי, במדע הישראלי, שהיו גם חלק ממקורות הצמיחה, אם אנחנו זוכרים נכון, לצמיחה המקורית שטבע, מהמדע הישראלי, כולל הקופקסון ואזילקט, מוויצמן ומהטכניון, מהחדשנות בביזנס מודלים הישראלי, שטבע הייתה חלוצת הגנריקה, ולמעשה חלק מהמשבר היה שכל המנועי צמיחה קצת קרסו בבת אחת, אבל עם שולץ הוא נתן לנו את האישור לחזור חזרה, לחפש שיתופי פעולה עם המדע הישראלי, והתחלנו להניע תהליך בנושא הזה. לשמחתי, הצוות של המחקר ופיתוח שטבע לקחה את זה לגבעים שאני אפילו לא חלמתי עליהם. אבל חלק מזה גם היה, בואו נתחיל להתעסק ב-AI, Machine Learning, העתיד של תעשיית הפארמה, פה בישראל, בשיתוף פעולה עם שותפים נוספים, עם סטארט-אפים, עם האקדמיה, עם הרשות לחדשנות, שתעזור גם במימון בתקופת משבר, ונתחיל לחזק את המו"פ הישראלי של טבע, על ידי זה שנכניס כלים חדשים שלא התקיימו כאן קודם.
אז מטבע, הקפיצה הבאה? כן. השלב הבא זה איון לבס?
כן, התחלנו לבנות שותפות.
על איזה שנה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על 2020.
אוקיי.
למעשה בשיא הקורונה.
כן.
הרשות לחדשנות, צריך להגיד להם שפו בנושא הזה, יצאו עם אסטרטגיה חכמה, זיהו אפשרות של ביו-קונברג'נס, זאת אומרת, העתיד שתעשיית הפארמה פוגשת את ישראל, במקומות שבהם ישראל חזקה בהם.
כן.
שזה כל העולם ההנדסה ו-AI ומדעי המחשב, לתעשיית הפארמה. אז הם יצאו עם מכרז, לקרוא לחברות רב-לאומיות, שטבע היא אחת מהם, שיקימו איזשהו מעבדת חדשנות או חממה,
כן.
בישראל, שתנביט סטארט-אפים בתחום הזה, של אתם, AI לפארמה.
אז אתם חממה כמו תוכנית החממות, או אתם משהו טיפה
לא.
אחר?
ממש לא. אז אנחנו באנו לרשות, כשותפות מאוד חזקה, של 4 פארמות, קרן הון סיכון, וגם אמזון, ואמרנו, אנחנו רוצים לעבוד ביחד, להקים סטארט-אפים חדשים, אבל להקים אותם מאפס. אנחנו לא רוצים, למדנו מה כן עובד ומה לא עובד בתוכנית חממות, ואמרנו, אנחנו חושבים שהעתיד של התוכנית הזאת צריכה להיות ב-Venture Studio Model.
אוקיי.
זאת אומרת, שאנחנו הולכים ומקימים את הסטארט-אפ יש מאין, ומייצרים לעצמנו דיל פלו.
אוקיי, אז מה זה, איך אתם עובדים?
אז אנחנו עובדים שמקימים סטארט-אפ שתמיד יש פה 3 אלמנטים.
כן.
אלמנט ראשון זה שאנחנו תמיד עובדים על אתגר ענק. ואנחנו עובדים הרבה מאוד זמן. יש לנו צוות שלם שממש עובד עם אנשי המחקר ופיתוח של הפארמות שלנו, עם מאות אנשי מחקר ופיתוח, מומחי תוכן ומומחיות תוכן מכל העולם, מפייזר, מאסטרזניקה, ממרק, מטבע, עם אינפוט מהקרנות של מה יכול להיות בסיס גם לחברה טובה, ואמזון כמובן שרואים את כל השוק בעולם בתעשיית הפארמה, כי כולם יושבים על הענן שלהם. ואנחנו מחליטים על אתגר ענק, למשל, איך אני מפתח נוגדן במחשב.
אז אתם מזהים בעיה, איך מפתחים נוגדן במחשב, מבינים את זה מתוך הביזנס יוניטס בחברות עצמן?
במחקר ופיתוח.
במחקר ופיתוח.
ממש, המדענים.
המדענים באים ואומרים, תקשיבו, אנחנו רוצים לפתח נוגדן, אנחנו חושבים שבינה מלאכותית יכולה להאיץ את הדבר הזה, ומה השלב הבא? זיהיתם בעיה?
ואז אנחנו חייבים אנשים שיעבדו על זה.
אוקיי.
אז אנחנו יוצאים בכל קורא, כדי למצוא מדענים ומדעניות מכל העולם.
מדענים או אנשי טכנולוגיה?
אז גם וגם.
אוקיי.
יש שם, כל צוות שלנו, תמיד יש שם גם ביולוגים או ביולוגיות, וגם אנשי AI בטכנולוגיה.
אז בשלב הראשון אתם מחפשים יזמים, אנשים שרוצים להקים חברה במסגרת הסטודיו?
אנחנו מחפשים אנשים, ואגב, לא מוגבלים רק לישראל, לא מגבילים את עצמנו לפחות, אנחנו הולכים לחפש אנשים שיש להם רעיון חדשני איך לפתור את האתגר, את כל היכולות הטכנולוגיות והמדעיות לעשות את זה, וגם את ה-special sauce, זאת אומרת, את היכולות המנהיגותיות להרים, או היזמיות להרים חברה, וגם אנשים טובים, אני שם הרבה מאוד דגש על זה שאנחנו עובדים ונכנסים בשערי איון לבס, רק אנשים טובים.
אז בוא נדבר קצת על הכלכלה מאחורי המודל שלכם. תראה, המאזינים של הפודקאסט הזה מכירים, יודעים מה זה להקים סטארט-אפ מאפס, נכון. באים 2, 3, 4 יזמים, מחליטים שיש להם רעיון, יוצאים לדרך, עושים איזה אידיאשן, פוגשים לקוחות, מבינים שיש איזה ניד בתעשייה, או מלקוחות שהם קונסיומר, הולכים לקרנות או למשקיעים, מגייסים כסף, יוצאים לדרך. פה זה קצת שונה, נכון? אז מה, איך זה עובד? תספר לי קצת על המודל שלכם.
אז המודל שלנו עובד טיפה אחרת. היא למעשה עושה את כל מה שאמרת עכשיו, אביב, אבל היא עוזרת ליזמים והיזמיות לקצר חלק מהתהליכים האלה, כן. ולייצר ודאות.
כלומר, את השלב הראשון של לחטט רגליים...
אנחנו עושים.
אוקיי, עשיתם אידיאשן.
אנחנו אומרים, זה פתרון, שאם תפתר... זה אתגר שאם תביאו פתרון אליו, יהיה בסיס הסטארט-אפ ענק, עם ביזנס מודל מוכח ופרודקט מרקט פיט.
אז באתם עם הבעיה, פגשתם אנשים שאולי לא מכירים אחד את השני, ואתם משדחים אותם?
אנחנו או משדחים אותם, או שמשדחים את עצמם. אוקיי. יש לנו מודל גם לזה וגם לזה, ואנחנו מביאים אותם לשבוע של וורקשופ בארץ. בעבר קראנו זה בוטקאמפ, חשבנו שהשנה קצת פחות טוב זה. לקרוא לזה טירונות.
כן.
שלא יתבלבלו לחשוב שמגייסים אותם לאנשהו אחר. אז אנחנו עושים להם וורקשופ ששבוע בארץ, עם כל המומחי תוכן שמגיעים מפייזר, אסטרזניקה, מרק, טבע, אמזון וכולם, עובדים איתם למשך שבוע שלם, כדי לתת להם פידבק,
okay.
ולעבוד איתם, ולעזור להם לפתח את הרעיון הזה, ולבחון אותם, להכיר את האנשים.
וזה לא קורה אחת לא, אלא כשיש צוות, אתם מעבירים אותו את השבוע הזה.
לא, אז אנחנו למעשה מביאים אתגר כזה, ומשיקים אותו פעמיים שלוש בשנה, מביאים את הטופ קנדיט,
כמה צוותים?
זאת אומרת, 15 אנשים, שיכולים להגיע כצוות או כאינדיבידואלס, ואז הם מחלקים את עצמם, ואנחנו עובדים עם חמש קבוצות למשך שבוע שלם, שבסוף השבוע הזה כולם מציגים לוועדת ההשקעות שלנו, שמורכבת מראשי המחקר ופיתוח, מכל הארגונים שלנו, ובסופו של דבר אנחנו יושבים ובוחרים אחד.
אוקיי, אז מגיעים חמישה צוותים, ובסוף נבחר צוות אחד, עם הרעיון הכי טוב, עם המודל העסקי הכי מעניין, ואז מה עושים?
מציעים להם term sheet.
אוקיי. Okay.
נותנים להם pre-seed term sheet, שזה לפחות מיליון דולר.
אוקיי. Okay.
כולל מימון מהמדען, וכל הכסף הולך אליהם. לא צריכים לשלם לנו overhead, לא צריכים לשלם לנו שום דבר. אנחנו נותנים להם מימון, נותנים להם דאטה, נותנים להם ליווי, נותנים להם תשתיות, נותנים להם את כל הסיוע הנדרש מסביב, כולל עזרה אדמיניסטרטיבית, פיננסית, בגיוס משקיעים, לקוחות, הכל. וזה המעטפת השלישית שאנחנו נותנים להם. זאת אומרת, אנחנו מוודאים שיש אתגר ענק, יש צוות טוב שיכול לפצח את זה, ואנחנו נותנים להם את כל המעטפת כדי להצליח לפצח את האתגר, ולהגיע לשלב הבא, שיש ולידציה שהטכנולוגיה שלהם עובדת, עם POC שהגדרנו מראש, ומימון המשכי שנגייס להם.
אז אתם קמים בערך מתקופת הקורונה, נכון?
לא, אנחנו למעשה, השותפות קמה בקורונה, ב-2020, 2021 הייתה שנת הקמה,
בניית
צוות, בניית תשתיות, כל המותג והכל, וכל הליווי המשפטי, 2022 התחלנו לבנות חברות.
אוקיי, כמה חברות בניתם עד היום?
חמש חברות.
כן. אז ספר לנו קצת מה עושות החברות.
אז למעשה בנינו שלוש חברות בתחום של Drug Discovery, ממש פלטפורמות חדשות, שיכולות לגלות תרופות חדשות, ולהאיץ את תהליכי הגילוי תרופות. אחת מהם קוראים לה דנובי. היא קמה עם יזם שבכלל לא מישראל. הוא בחיים לא היה בישראל, הוא חשב לבוא לישראל, הוא חשב בטח להקים חברה בישראל, אבל אנחנו באנו עם אתגר, איך לפתח נוגדן במחשב.
אוקיי.
והיה לו טכנולוגיה שהוא התחיל לפתח אותה במכון שלו בגרמניה, באמבל. אם אנחנו נהיה טיפה פרובינציאליים, נקרא לזה מכון הוויצמן של אירופה.
אוקיי.
לצורך העניין, זה טיפה שאפתני, אבל זה גם נכון במינה מסוימת. והוא כבר עבד על האתגר הזה. אז הוא בא והתמודד, זכה, הקמנו לו חברה, יש לו, החברה היא חברה ישראלית לכל דבר, עם קניין רוחני בישראל, והוא גייס עוד 4 אנשי צוות, שהם כולם מדענים ומדעניות ישראלים, חלק מעולמות הדאטה, חלק מעולמות הביולוגיה, וכבר גייס עוד 3 מיליון דולר מקרן אמיתי.
אוקיי, אז זו החברה הראשונה, תספר לנו על החברות האחרות.
חברה שהשקנו לא מזמן, עושה משהו דומה, אבל הפוך. זאת אומרת, אם כבר יש לי נוגדן, לא משנה איך הגעתי אליו, איך אני עכשיו עושה לה אופטימיזציה, להפוך אותה לתרופה יותר טובה. זה בעיה ענקית של חברות הפארמה, שיש להם הרבה drug discovery programs, עם נוגדנים, שיכולים להיות תרופות הרבה יותר יעילות, אבל הם לא מצליחים לפתח אותה הם לא מצליחים לפתח אותם כתרופה אפקטיבית שתעבור את כל השלבי ניסוי שדיברנו עליהם קודם. אז מי שזכתה שם, זו יזמת בשם דריה, גם באה מגרמניה, זכתה באתגר, הבאנו לה, הצמדנו לה למעשה שהיא בחרה בסופו של דבר, אבל שותף ישראלי בשם נועם, שהוא מגיע מעולמות ההנדסה, בנה מלא מערכות, מעולם לא עבד בביולוגיה, ובטח שלא בפיתוח תרופות. השני מביאים יכולות מאוד משלימות, והם הקימו חברה, יש להם עוד שני חבר'ה, אחד שבא מרוסיה, שהוא ביולוג חישובי, ועוד אחד שסיימה את התואר השני שלה במכון ויצמן, והחליטה לעבור לתעשייה.
כל החבר'ה האלה עברו לישראל?
כן.
אוקיי.
כן.
קול. כן. אז תספר לנו אולי על עוד איזה חברה?
אז עוד חברה שאנחנו ממש בתהליך של להקים אותה עכשיו, זאת אומרת, זו החברה הבאה שנקים, בוא נדבר עליה. זה איך אני יכול למצוא באמצעות AI, ועוד אין לנו את הפתרון, אבל איך אני יכול למצוא באמצעות AI את היכולת לקשור בין מולקולה קטנה ל-RNA. אוקיי? בסופו של דבר להבין את הקודים של הגוף, ולמצוא תרופות שיכולות אחר כך לתקוף מחלות חדשות. שמולקולות קטנות גם, כמו השם, הן גם הרבה יותר קלות ופשוטות לפתח. ופרמה יודעת לפתח תרופה, אבל היא צריכה למצוא מה יקשור למה. אז אנחנו הוצאנו את זה כאתגר בפברואר. אנחנו ממש בעיצומים של למצוא אנשים ויזמים, וזו פלטפורמה נהדרת לאנשים שאין להם מושג בתרופות, אין להם מושג בביולוגיה, אבל הם טובים מאוד בהייטק. אז אנחנו הולכים ומחפשים אנשים, גם פרואקטיבית וגם ריאקטיבית, אז כל מי ששומע אותנו מוזמן לפנות, ואנחנו מזמינים אותם להגיש הגשה, להגיש רעיון איך לפתור את האתגר הזה. ואנחנו עובדים איתם. מי שרוצה גם יכול לפנות אלינו, יכול לשבת איתנו, יכול להתייעץ איתנו על הרעיונות שלהם. את ה-15 אנחנו נביא לוורקשופ בישראל ביוני, באתר שלנו ברחובות, שממש מעל הרכבת מול מכון ויצמן. ואנחנו נעבוד איתם, ובסוף נבחר אחד, וניתן להם לפחות $1,000,000 להקים את החברה הבאה.
אתם חושבים כבר על אתגרים באים?
כן, בוודאי.
מה?
כל שנה אנחנו חושבים על 4-5 אתגרים. ואנחנו מוציאים אותם, אנחנו נפרסם בקרוב, חלק יהיו בעולמות של איך אני משפר את הסיכויים שלי להצליח בניסויים קליניים, או איך אני או איך אני מחליף את המודלים של חיות, ומייתר למעשה את כל העבודה של חיות, שה-FDA והרגולטורים הולכים לכיוון הזה.
כלומר, ניסויים לא בבעלי חיים, אלא ניסוי מה? בענן?
כי שוב, אמרנו שתמיד ניסוי בענן, מה שנקרא אחר כך virtual patients. זאת אומרת, איך אני לוקח את כל הדאטה ואומר, אני יודע לחזות איך זה יתנהג בבני אדם, בכל זאת אני אצטרך לעשות ניסוי בבני אדם.
כן,
בסוף כן. זה מאוד שמרני מה ששמים בתוך הגוף. אבל אולי אני יכול לדלג על השלב המאוד יקר ודי מיותר, די מיותר במידה מסוימת,
וגם יהיו כאלה שיגידו די אכזרי כלפי בעלי חיים.
יהיו כאלה שיגידו את זה, ויש הרבה רגולציה של לעשות את זה בצורה הכי הומנית שאפשר, והחברות פארמה מאוד מקפידות על כך, אבל אם אנחנו מצליחים לייתר את השלב הזה, זה טוב לכל הצדדים.
ומעבר לזה, עוד רעיונות?
מעבר לזה עוד רעיונות, אנחנו נחשוף אותם בקרוב.
רגע,
אנחנו,
עכשיו...
אנחנו עושים עבודת עומק על כל אתגר ומדוע, כי לא סתם רוצים להיות שרלטנים שבאים ואומרים, אוקיי, זה רעיון טוב, בוא נשיק אותו, ואז אחר כך להבין שבסוף האתגר הזה לא יכול לייצר מוצר טוב, ולא יכול לייצר חברה טובה.
אתם פתוחים גם לאנשים שיציעו לכם אתגרים? לא רק...
יש לנו מסלול סידינג, שגם את זה השקנו, ויש לנו חברה שהבאנו ממכון ויצמן, שנותן מענה לאתגר שלא חשבנו עליו.
מה?
ואנחנו בהחלט באים ואומרים, אנחנו רוצים להיות צנועים בעניין הזה. יש את האתגרים שהבאנו מתוך הפארמות, אבל גם מאוד פתוחים שתביאו לנו רעיונות. אנחנו רואים ממש מהבוקר עד הלילה פיצ'ים של חברות ורעיונות מהאקדמיה, גם מישראל, גם מחול, שנותנות מענה לאתגרים שבאמת לא חשבנו עליהם, ואז אנחנו עושים למעשה תהליך הפוך, problem validation. לוקחים את זה לחברות הפארמה ושואלים, האם אתם מוכנים להשקיע את הזמן, את הכסף, את הדאטה, את המומחיות שלכם באיך לפתור את האתגר הזה. אז הקמנו חברה אחת, זה עדיין לא פרסמנו את זה, אבל זה מגיע מתוך מעבדה מובילה בביולוגיה חישובית בויצמן, עובדת בעולמות הפרוטאומיקה, היא קיבלה גם כבר השקעות המשך, מעבר ל-$1,000,000 שאנחנו מביאים, וחברות הפארמה מאוד נלוות מהם, צוות נהדר, חזק, אחד הגיע מתוך המעבדה, השני הגיע מהתעשייה, ואנחנו מאוד נרגשים עליהם.
אז בשני המקרים, גם בוונצ'ר סטודיו וגם בסידינג, זה בערך אותו סוג של מודל כלכלי עסקי? מיליון דולר, פחות או יותר?
תמיד יש לפחות $1,000,000 מאיתנו, תמיד יש צוות חזק, ותמיד יש אתגר שהם עובדים עליו, שהוא אתגר שיכול להיות בסיס לביזנס מודל חזק.
אז יש לכם את החברות, יש קרן הון סיכון אחת?
שתיים. יש לנו שניים, Israel Biotech Fund, שהם קרן ישראלית אמריקאית שמומחים בעולמות הביוטק, יש מהם, וקרן אמיתי שהצטרפה אלינו בשנה האחרונה, שהם למעשה מגיעים מעולמות הטק, עם הרבה מאוד ניסיון של סידינג של חברות מוצלחות בתחום ההייטק והדיפ-טק, ואמרו שהשלב הבא של הדיפ-טק בישראל יהיה בעולמות הביולוגיה החישובית, והצטרפו אלינו, מביאים הרבה מאוד ערך קומפלימנטרי, גם לקרן השנייה שכבר נמצאת אצלנו, והקימה את איון לאבס יחד עם החברות הפארמה.
זה די ברור, רוב קרנות ההון סיכון בישראל לא ממש מתות על העולמות של הלטק וביוטק ודברים כאלה. אני פגשתי, לא יודע מה, עשרות קרנות, גם כיזם וגם כמראיין, כולם אמרו לי, לא כולם, לא יודע מה, 90% אמרו, אנחנו משקיעים בהכל, לא בהלטקר.
כן, אז אני חושב שזה טיפה משתנה. ממה שאני מכיר מתעשיית ההייטק, יש חלק מהקרנות כמו ויולה, גרוב, הקרנות ההייטק המובילות בישראל התחילו להיכנס לעולמות עם השקעות מצוינות בעולמות הביוטק. מה שאני חושב שגרם לחשש הזה, זה שביוטק באמת דורש אקספרטיז, באמת דורש הבנה בדומיין.
הוא גם דורש הרבה מאוד שנים, אתה יודע.
הרבה מאוד דומיין, וגם הרבה מאוד שנים. אבל כשאתה מצליח, האקזיטים הם ענקיים.
כן.
וההחזרים הם ענקיים. והדרך ל-IPO, יש מסלול מאוד מסודר ל-IPO, אם אתה מביא ערך, בסופו של דבר. אז כשאתה מצליח, אתה מביא באמת החזרים ענקיים, וההזדמנות הזאת קורצת. אבל התעשייה בארץ לא התפתחה טוב למשך הרבה מאוד שנים. כי בסופו של דבר לא היינו כמדינת ישראל תחרותיים בעולמות הביוטק בעבר.
כי הלכו על מה שעבד, חברות סייבר, חברות, אתה יודע, אנטרפרייז,
סופטוור. חברות סייבר שהביאו את היכולות מתוך היכולות הצבאיות.
אז איך משנים את זה?
אז משנים את זה כי התעשייה משתנה. זאת אומרת, אם בעבר לא היינו כל כך טובים בישראל, כי אנחנו מאוד יקרים, וכי אנחנו טובים מאוד בישראל בער, טיפה פחות בדי, חלק מהיכולות והתרבות הישראלית שטובה מאוד בפריצת דרכים, היא לא כל כך טובה בתהליכים ארוכי טווח, שבאמת דורשים הרבה אורך רוח ורגולציה כבדה. אבל זה מתחיל להשתנות, כי המשוואה של הביוטק טיפה מתחילה להתאזן בין הביו לבין הטק. וככל שהטק משחק תפקיד, והדיפ-טק והעולמות ה-AI משחק תפקיד יותר חשוב בעולמות הביוטק, אז שם ההזדמנות של ישראל לפתח פה תעשייה. וזה מה שקרנות גם זיהו. רק מה, אין אצלם בהכרח את המומחיות תוכן, הם מתחילים ללמוד את זה, ויש משקיעים מצוינים בישראל, ולכן מאוד קורה אצלם לבוא לשמוע גם מה המומחים חושבים על זה, מה פייזר חושבת על זה, מה אסטרזניקה חושבת על זה, האם זה אתגר שמרק מוכנים לחתום עליו, מה המומחים בטבע חושבים על זה. וזה חלק מהערך שאנחנו רוצים להביא ולעשות השקעות טובות עם קרנות ישראלים, גם בתוך השותפות של איון לאבס וגם מבחוץ.
אוקיי. יוניקורן בתחום הזה, תוך כמה זמן?
אני פחות מאמין בעולמות של יוניקורן, בטח בתחום הביו, כי חלק מהיוניקורנים שכולם גאים בהם, לא בטוח שהם כבר יוניקורנים עדיין בהווה. אני מאמין שאנחנו רוצים להביא הרבה מאוד תרופה ובריאות לכל העולם. הפריצות דרך שלנו יהיו כשהתרופות הראשונות שפותחו באמצעות בינה מלאכותית גם ייכנסו לחולים, אחרי שהם עברו את כל השלבים האלה, ושהתחלנו להביא טכנולוגיות שיאומצו על ידי הפארמות. רק התחלנו, אנחנו שנתיים לתוך התהליך, אני מאמין שהדרך עוד ארוכה ונגיע לשם.
מדהים.
תודה רבה.
מתי גיל, תודה רבה. תודה ועד אבי. כאן 30 דקות או פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים, אפילו ביוטיוב, אנחנו גם זמינים שם, אז אנחנו נהיה כאן עם עוד פרק, גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.